אנחנו באורות התורה פרק ז' בסעיף ג'. יש הזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. זו כמובן זווית לא רגילה של ביטול תורה. ביטול תורה זה דבר שלילי. אבל כאן הכוונה שמתבטלים מהלימוד בפועל. הלימוד בפועל הוא תמיד עוסק בפרט מסוים, בסוגיה מסוימת. בעניין מסוים. ולעיתים צריך מבט יותר כללי מאשר רק התמקדות בפרט כזה או אחר, יהיה חשוב ככל שיהיה. ולכן יש שהזמנים, יש, לא תמיד זה כמובן ככה, ורוב הפעמים צריך כמובן לעסוק בתורה באופן פשוט. אבל לעתים כשאדם רווי בלימודו בפרטים שונים, וגם שלמד אותם טוב ונהנה מהלימוד והכל טוב ויפה, אז יש זמן כזה, מין הפסקה בין פרשה לפרשה, כן, שתשימו רווח בין עדר לעדר. יש הזמנים שמתבטלים מהתורה, הם זמנים שמנוצלים, או שהם איזה מין מבט יותר כללי, מבט על כל הפרטים השונים שאותו אדם למד, על אנשים אחרים שלמדו, על עניינם הכולל. ועל כן הזמנים האלה פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. כדי לראות את התמונה הכוללת. א', קדושת התורה. עד כמה התורה בכללותה יש בה קדושה, ולא רק בפרטים אלה ואלה, לפי הבירור הפרטני של איזה סוג של קדושה, מדאורייתא, מדרבנן, ואיזה אופן, ומה, אלא כל התורה בכללותה, קדושתה, כנתינתה, על רבדים שונים של, 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 של משמעות ותוכן, בצד המוסרי ובצד המועיל, בצד של, של תורת, תורת הציבור ותורת היחיד, ובצדדים יותר עמוקים. אז זה תוכן קדושת התורה, וגם שהיא תורת חיים, עומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. יש פה עומק החיים. יש חיות מסוימת במי שלומד, ומי שאוהב ללמוד, ומי שמצליח בלימוד. אז יש איזו חיות, הוא מתחייק, כיוון שהוא מצליח וזה, והוא מבין דברים. ברור שזה נותן איזו חיוניות. אבל כאן אני חושב מדובר על דבר יותר עמוק, לא רק זה. זה דבר שהוא פשוט. כל אחד יודע, אם הוא למד משהו ככה בהצלחה והבין, אז הוא מרוצה, נותן לו חיוניות. עומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה, תורת חיים במובן זה, שזה נותן משמעות לכלל הקיום והחיים. הרצון, היכולת הזאת להתקרב, לנגוע בעניינים של קדושה, של השראת השכינה, של פעולה מיטיבה על האדם ועל העולם, זה עומק החיים שהוא עניין של משמעות, עניין של ערך החיים והקיום, וערך הלימוד, שככל שלומדים מבינים יותר את הדברים הגדולים והחשובים, שבהם באמת תלויה מידת החיוניות של, של לא רק של אותו אדם הפרטי שהוא הצליח בלימודו, אלא שבכלל, בכלל המציאות. וכל זה אפשרי דווקא כשמתבטלים מהלימוד בפועל. זאת אומרת, מין הסתכלות הסתכלות קצת מרחוק. אני חושב שיש פה שני דברים. האחד זה סוג של התנחת כזאת של, שאדם צריך להביט ולהטמיע ולעכל את התכנים השונים הפרטיים שהוא למד. יש ספר בלמדנות שלפני יותר מ-100 שנה של רבן וולקין, בית אהרון, הוא היה נדמה לי רב בוולקוביסק בקרוב לליטה. אז הוא בדרך חריפה מפרש דברי חז"ל בהקדמה לספר שלו, ששיחת תלמיד, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. הוא אומר, המילה צריכה זה מפיק היי. הלימוד צריך את שיחת החולין של תלמידי חכמים. זה לטובת הלימוד. האתנחתא של שיחת חולין של תלמידי חכמים צריך אותה הלימוד. ככה לומדים יותר נכון, שקצת נחים, קצת מתרחקים, זה מתיישב בראש ואחר כך ממשיכים ללמוד. אז זה כמובן ככה מליצה חריפה. ייתכן שרב קוק ראה לנגד עיניו את שירו, שזה היה שיר בזמנו, היום פחות, מכירים את זה, שיר המתמיד של ביאליק. ביאליק מתאר בשיר הזה את, בעצם את עצמו, שהיה תלמיד בישיבת וולוז'ין, שלוקח ברצינות את העניין של ההתמדה יומם ולילה, והוא מתאר את זה בצורה מאוד חריפה, יושב מול קיר לבן, הוא מסתכל לא על תחלופות העונות ולא על תחלופת יום ולילה, לא על טבע, לא על אנשים, יושב מול קיר לבן ומתמיד ב... וצריך לומר שהמאמץ הרב הזה גרם לו למשבר רוחני, מכיוון שאדם כן חי בתוך הטבע, כן חי בחילופי עונות, כן חי בחילופי יום ולילה, כן. להוציא את זה לגמרי מהחיים, מהתודעה, מהכל, כאילו אפשר למצוא לזה תחליף אחר של חיים, זה לא נכון. ולכן דווקא הסוג הזה של ההתמדה כנראה גרם לביאליק, שהיה משורר גדול, ואגב איש מוכשר באופן כללי, אבל היה משורר גדול, גם גרם משבר רוחני, שהדברים הכלליים של קדושת התורה ושל עומק החיים שהיא פועלת, הוא חש שהוא נחלש בגלל ההתמדה הזאת. יכול להיות שתוך כדי הוא היה מרוצה מזה שהוא התגבר והצליח להיות מתמיד, אבל הוא חש שהוא נחלש כאדם, כאדם בעל נטיות פיוטיות ובעל יכול, שהוא נחלש. וכמובן זה יפחית את כוחות החיים. לכן אני חושב שהרב קוק, זה שהרב קוק בעצמו היה מתמיד עצום, אז זה דבר ידוע. וגם הוא ידע, וזה מעניין, בישיבת וולוז'ין דווקא לא דדו סוג כזה של התמדה שביאליק מתאר. עד כדי כך, שראשי הישיבה ביקשו על יד הישיבה, לא רחוק, היו דמות פרטיות של אחד מהשירי הצירי פולין הגדולים, משפחת רדזיביל, זה היו באמת לא יהודים כמובן. ובשטח שלהם שהיה סמוך לבניין הישיבה, היה להם גן גדול. גן יפה, עצים, פרחים. אז ביקשו ראשי הישיבה רשות, בזמנים של לקראת ערב או מתי שהוא, שהתלמידים יוכלו לטייל קצת בגן. לשאוף אוויר וקצת לנוח מעמל הלימוד בבית המדרש. ובאמת ניתנה להם הרשות. והרב צבי היה מתאר את זה בשם אבא כמובן, כי הוא לא היה בוולוז'ין. שבאותם ההזדמנויות התלמידים היו באמת משוחחים בינם לבין עצמם. הוא אמר, באותה הזדמנות גם ברדיצ'בסקי הצעיר, שגם היה אחד מחשובי הסופרים, שהתרבות החשובים, למרות שהיה איש קשה. אבל אז הוא למד בישיבת וולוז'ין גם כן. ומכיוון שהרב קוק הצעיר גם כן בין ה-17 וחצי, ה-18, היה עילוי מופלא, אז הוא ניגש אליו ואומר, ניגש בתואנה שרוצה לשאול אותו משהו. ככה הרב סיפר לבן שלו, לרב צבידה, וקודם ניגש לשאול איזה משהו ברן. ורבן נשא. הרב צבידה תמיד היה מחייך, מה יש לשאול רן כל כך ברור, כל כך פשוט, אין בא לשאול כל כך, זה הכל מובן. טוב, אז זה היה רק הפתיחה, ואחר כך רצה לשוחח איתו. וכבר היה ידוע בין התלמידים, ראשי ישיבה, לא ידוע שברדיצ'בסקי הוא כבר לא כל כך מהדר במצוות. אז הוא אומר שהרב קוק שאל אותו, אבל הרב קוק, אנחנו אומרים הרב קוק, אז הוא היה בבחור צעיר, עוד לפני שהתחתן, כמובן. שאל אותו, מה יש, מדוע זה? ואז הוא סיפר לו, הנה הוא תשובה ממשפחה חסידית, וכל הסיפור. בכל מקרה, היה גן כזה, הם היו מטיילים שם בגן. זה דבר חשוב מאוד. גם הנציב ראה בזה חשיבות. שהתלמידים יהיה להם גם זמן קצת לטייל, קצת... אז מה זה ביטול תורה? הוא לא יחשיב את זה לביטול תורה. במובן השלילי. אלא לדבר מצב נפשי שצריך להירגע, צריך להקל, צריך לחשוב קצת יותר. זה מתאים, זה בריא. מבריא, מכיוון שהנציב בכלל היה, הוא אמר, מתמיד, הוא לא זה שלומד עם הרעליים. מתמיד הוא זה שבזמן הלימוד לומד, בזמן השינה ישר, בזמן האוכל יוחד, זה נקרא מתמיד. כמו דברי הרמב״ם בעצם. כן, שצריך לדעת, כל דבר יש לו שיעור, ולכן היה לו קצת... ביקורת בהתחלה על, 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 על הרב קוק שלמד בהתמדה עצומה ב-16 שעות ביום, 18 שעות ביום, ביממה. ולא, אחר כך הוא הניח לו כי זה מתאים לו, מה שהוא יודע, מה שהוא עושה, הוא יודע, הוא רק אמר שצריך לשמור על הבריאות. גם הרב קוק סיפר את זה לרב צבידה, שהנציב שהיה נכנס בשבועות שעה 11 בלילה לבית המדרש, וראה שבחורים, או יש בחורים רבים שעוד לומדים, אמר להם, תלכו לשם. לא הייתה להם פנימיה, הם היו ישנים בבתים של העירה ולוז'ה. זה היה קרוב. אמרו לו, אבל מה, הרב עדיין ער גם כן? והיה איש מאוד חזק, הנציב, באופן גופני. אז הוא פעם סיפר, הוא הוציא מטבע של רובל כסף וגלגל אותו באצבעות. הוא אמר, מי שידע לפתוח יכול להישאר פה איתי ללמוד. מי שלא, לישון. מי שחזק באופן מיוחד בגופו, בסדר. כך היה גם לומד תמיד בעמידה, לא בישיבה. וגם את זה הרב צודה סיפר בשם אבא. שהוא פעם נכנס לנציב, היה מאוד קרוב אליו כתלמיד, הוא היה ממש תלמיד. והוא רואה שהנציב פנה בעצבים. אז אמר לו, מה קרה? הוא אומר, היום התיישבתי. היה לי קשה ללמוד בעמידה כל השעות. אני נחלש, וכבר יציב אותו. שהוא היה כבר אדם מבוגר יחסית, כן? באותו הזמן. בין קרוב ל-60, נחלשתי ביותר. הגיע מין חלישות כזו שהיה צריך להתיישב לזמן מה על הכיסא. ממש זזה אותו. כן. זה נקרא התמדה. ומי שיפריז בזה ולא לקח את ה... לא נתן לעצמו את הזמן המתאים להתנחתה, להתבוננות, קצת מרחוק, קצת מלמעלה, להתבונן באופן כללי, אז באמת אפשר. נדמה היה שאולי הוא מרוויח באותה שעה, אבל זה לא תמיד נכון. יש אנשים מיוחדים, כן, הרב קוק, מה שאמרו עליו בוולוז'ין, סיפרו עליו הגדול, שבמעט לעת, כלומר, ביממה הוא למד 18 שעות ולמד 60 דפי גמרא בעיון, ביממה אחת. ואחר כך הוא התחתן עם הבת שלו אדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שעלה ועל אחיו התאום, רבי צבי יהודה רבינוביץ' תאומים, שכבר לא היה אז, או לא היה בחיים. ועל אבי הם רבי בנימין רבינוביץ'. אז אמרו שהם היו למדנים עצומים, מתמידים גדולים, מהירים מאוד בתפיסה, שאמרו, שלא אכלו סעודה של ברכת המזון, אלא סעודת סיום, מסכת. אלא מאי? שככה למדו גם כן. 60 דפי גמרא, כל יום כמעט היה להם סיום מסכת. כמעט כל יום אכלו סעודה עם לחם. ובכל חודש היו מסיימים את כל השעה סבבה. אז יכלו לקבוע לעצמה, שתמיד רק יהיה סעודת מצווה. אלה היו מוריו של הרב קוק, גם המורה שלו לפני וולוז'ין, רבי ראובן הלוי מדווינסק, ומורה שלו ליפה עוד שהיה בן 12, בלוצין, הרב דוניחיה, שגם היה גיבור מאוד, שבכוחו היה תלמיד חכם גדול, מאחד הגדולים בליטא, אבל סיפרו עליו גם כן אגדות. שהוא לבד יכול היה לעצור עגלה רתומה לסוסים, לעצור את הסוסים, להחזיק, לא יכלו ללכת את הסוסים. שני סוסים, הוא עצר אותם. זה משפח אדוניחיה, שיש גם היום צאצאים שלהם. הבן שלו, יונתן אדוניחיה, למד בישיבה, ואחר כך הנכד, שהיה עורך עיתון הצופה, זיכרונו לברכה, גם של הצופה וגם של העורך. ואחר כך הבן שלו, בני, עורך דין בני תניחי, והילד שלו, הבן שלו, יונתן, שהוא גם היום רב של גישות, גם למד במרכז הרב. אז ככה חשובה. אז אם אדם יודע לנצל את הזמנים האלה בהתבוננות כללית על הדברים החשובים ביותר של התורה, של קדושת התורה מצד עצמה ומה שהיא מחיה את לומדיה ובכלל משפיעה חיים, אז זה רווח גדול אפילו מביטול תורה במובן הפרטני של המילה. במובן זה לא ביטול תורה באופן כללי. להפך, זה חיזוק התורה, אבל בפועל זה לא שאדם יושב ועוסק באיזו סוגיה פרטית. כן.
גם בכלל האומה זה יכול להיות שיש זמנים שכלל מתבטא מהתורה?
לפעמים זה גם נכון, יכול להיות, זה יותר מסובך תמיד, אבל המציאות הזאת, שיש גם דור שלם שלפעמים מתרחק כדי להבין את העיקר, גם אם הוא מתרחק מהפרטים, בתקופה שלמה, כמובן לא כולם, זה לא צריכים להיות כל האנשים, אבל ברור, אבל שכן, לפעמים זה חלק מהתהליך הנכון. למרות שכמובן שאם אתה מתייחס לאותם היחידים הרבים שהם מתרחקים לגמרי, אז זה כבר לא טוב, אבל כן, זה לפעמים זה בהחלט כל. כן, מה? עוד משהו? טוב, אז אנחנו נלמד סעיף ד'. ניעוט מתיקות נעימת התורה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וחוזרת מתיקות התורה להתחיל להיגלות. טוב, קודם כל צריך להבין שבתוך התורה יש הרבה חלקים, הרבה נושאים, הרבה רבדים, שזה מתאים לאנשים שונים, בעלי כישרונות שונים, ובעלי נטיות נפשיות שונות. אבל אם אדם מוצא, כשהוא מוצא פחות או יותר את המקום שלו, זה יכול להשתנות עם הזמן. אז צריך להרגיש את המתיקות, את הנעימות של לימוד תורה. כלומר, שלימוד תורה, שאומנם הוא מצווה והכל, לא יהיה כאיזה מין עול ש... אין ברירה, אבל רוצים להיפטר. צריך גם שתהיה משיכה טבעית. חוץ מתודעת המחויבות והציווי. אם אפילו באותו עניין של אדם שכן זה מתאים, גם שם הוא כמעט ולא מרגיש את ההרגשה הזאת של החיבור הטבעי והנכון, וממילא מנסה להתחמק מלימוד תורה בכל דרך. אומר כאן הרב דבר מאוד קשה, זה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. כי ישראל קיבלו את התורה, קיבלו ברצון. ברצון, למה? והייתה בכפייה, אבל אחר כך קיבלו ברצון, זה לא משנה, בכל אופן הסכימו לקבל, קודם כל הרצון היה מלכתחילה, אחר כך אולי קצת נבלו מהרבה דברים, אבל קיבלו. ובאופן כללי זה מתאים, הרוחניות הזאת מתאימה לטבע הרוחני של בני ישראל. ואם אדם לא מרגיש כך, אז יש איזה חיסרון בטבע הזה של הנשמה, משהו, איזו התרחקות. זה יכול להיות בעקבות נסיבות חיצוניות שאדם יותר קשור, בגלל המציאות קשור לאיזו תרבות אחרת, למשהו, איזה מנהגים אחרים, להנאות אחרות שיותר חזקות, ואז יכול להיות שזה לא אותו דבר, וזה באמת הוא. קצת מוותר על הישראליות שלו, על הטבע הישראלי, ויותר מתחבר לדברים אחרים. נניח, אפשר לתאר לנו שגיבור תנכי כמו שמשון, שהיה הולך לפעמים אל הפלישתים, ששם היו לו הנאות ושלא היה בבית. ואנחנו ראינו את התוצאות הלא טובות. למרות שהוא היה באמת גיבור, ובסוף התגבר והיה, ופעל למען ישראל, בכלל פעל באופן כללי כך, אבל שם היו, שם הוא מצא את המשיכה הזאת לדלילה, ושם היו משחקים, ובקיצור, היו דברים שאיך שהוא הסיטו אותו מהייעוד העיקרי שלו. לא לגמרי, לא ב-100%, אבל במידה מסוימת שגרמה לו לצרות גדולות. אז כשאנחנו מדברים בצד הרוחני, זה שאדם לא מרגיש את המתיקות הזאת, את ההתחדשות הפנימית, את האהבה הזאת שהוא עוסק בתורה, זה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. הטבע הישראלי של הנשמה קיים, אבל יש איזה חציצה, יש איזה חיסרון. כשזה לא משפיע על הרוח ועל הנפש, ומילא לא על המעשים, ולכן האדם לא תואם את הטעם הזה. כן? זה כמו שפעם עשו ניסוי, כדי לברר איך אדם תואם טעם של מאכלים. אז מה עליו בידי מחשבה אצל איזה חוקר? הוא אמר, נסתום את האף. וחלק גדול מהטעם נעלם. כשאנחנו אומרים היום, ועריכו ביראת השם, לריח יש תפקיד גדול מאוד, אפילו בדבר כל כך פשוט, של אכילה. נכון שגם אם סוגרים את העיניים, שאדם לא רואה משהו אחר, זה גם כן פוגע. אבל הטעם הוא חלק ניכר באחוזים גבוהים. הריח משפיע מאוד על הטעימה, למרות שעיקר, כמובן, מרכזי הטעימה הם בלשון ובחך. זה נכון, ובכל זאת הריח מאוד משפיע. צבע משפיע, כל מיני דברים. חוקרים את זה, הרי זה עניין מסחרי, איך למכור אוכל, איך לפתות אנשים לאכול יותר.
אם אוכלים משהו עם טעם מאוד מאוד רע, לא יאכלו.
נכון. אבל אני אומר אפילו שאין ריח כלל, לא ריח רע. ריח רע זה ממש השפעה נוראה על המוח. ברור שלא יאכלו, אם לא יכולים, זה מעורר בחילה. אבל שלא, שפשוט סותמים את האף. לא מרגישים כל כך בטעם. זה כאילו אוכלים נייר. שאין בזה טעם. זה לא טעם רד, אבל אין בזה טעם. זאת אומרת שיש איזה הפרעה למשהו, יש איזו חציצה בין הנשמה לשאר החלקים, המודעות שזה הרוח והתחושות הגשמיות יותר שזה הנפש. אז באמת, לא, אז אדם לא כל כך מרגיש במתיקות הזאת, בהתחדשות הפנימית, ברצון הזה, לא מרגיש. ואת זה צריך לתקן, לתקנה את הנשמה, את המקום הזה, על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה, לא כל תשובה אחרת. אם סתם אדם יגיד, אני אתן צדקה, אני אטבול בביקווה, אני לא יודע מה, זה לא יעזור. צריך לתקן את זה, צריך לחזק אצל עצמו את החיבור על הטבע הישראלי. יותר להתמלא באהבת העם, באהבת הארץ, באהבת המסורת היהודית, בתחושת האחווה והקרבה. אז זה, ככה מתקנים את העניין של הישראליות בטבע. כן? זאת תשובה מכוונת לחיסרון זה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון כבר בתחילת התשובה, שאדם רק מודע שהוא מבין את הדבר, והוא נותן את הדעת לתקן, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, אז זה פותח כבר את ה... אז צריך עוד לתקן, לא מספיק רק לרצות לתת את הדעת, צריך עוד לעשות את זה, אבל כבר משתנה משהו, והאור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה כבר זורח, וחוזרת מתיקות התורה להתחיל להתגלות. היא עוד לא מתגלה באופן מלא, כיוון שגם התשובה עוד לא נשלמה. אבל היא כבר מתגלה יותר. כבר האדם יודע לחפש בתורה את הקרוב לו. כן? את אותה הקרבה של הטבע העצמי. כן? כמו שאם אדם ייתנו לו לקרוא איזה מכתבים של מישהו, זה לא כל כך מעניין. הוא יגיד, תשמע, זה כתב סבא שלך, וסבתא שלך. או, זה כבר מעניין אותי, זה קרוב שזה כבר, מה? ממש כבר עליו, אולי זה יכול... מתחיל להתעניין. כן. אני מכיר מישהו, ברוך השם, יהודי מבוגר, שיהיה בריא, כבר אחר. הרבה אחרי 90. הוא פעם עלה מגרמניה, ועכשיו אחת הנכדות מצא אצלו אוצר של מכתבים. עכשיו זה באמת עניין משפחתי, לגמרי פרטי. אין שם שום לא סודות ריגול, לא ענייני מדיניות גדולים. על המשפחה, על הסבתות, על ההורים שלו, על ההורים שלו, של אשתו, של הסבתא האחרת, של הדודות והדודים, מה הם עשו, איפה הם היו, איך הם התנהלו, איך... אבל זה מאוד מרתק אותם, אותי אולי היה פחות, אני לא יודע, אבל אותם כן. כי זה קרבה. הנה הסבתא הזאת והסבתא הזאת והדוד הזה והדוד הזאת, עם מה הם עשו, במה הם עסקו ואיך נהגו. כך גם באופן כללי, אם אדם יותר מודע למידת הקרבה, אז זה נעשה יותר חשוב לו. וממילא גם דברי התורה, שהם הם הרוחניות של העם שלו, הם נעשים אצלו יותר חשובים כבר. וממילא הוא יותר שם לב, יותר מתעמק בהם, יותר מוצא בהם עניין, ומוצא בהם טעם. יש משהו שמשמח אותו, יש משהו שמעורר אצלו שאלות, וזה מאוד חשוב לו לפתור. כי קודם זה היה ככה, מה זה משנה? כן, יש שאלות, מה זה משנה? לעומת דברים אחרים. יש אנשים שמאוד אוהבים ספורט, זה מלהיב אותם. אני לא, אז אני לא מבין אפילו את הדבר הזה. אבל יש הרבה אנשים, אני מכיר בעובדה הזאת, ומאוד מלהיב אותם, והם זוכרים בעל פה את ההרכבים של הקבוצות, ומי עשה מה ומי... כמעט כמו שצריכים לזכור אולי את הלימוד, כן? זוכרים מי היה באיזו שנה ומי היה באלוף ומי הפסיד ומי ניצח. אבל אתה אומר להם דברי תורה, אבל טוב, זה לא כמו מה אתה משווה, זה לא כמו המשחק ההוא וההוא. או שיש שלא חשוב, יש הרבה דברים שונים, אנשים מתענים. אז פה, אם זה נעשה קרוב, אם זה חשוב, אז יש לזה טעם. ויש תחושה. כן. לכל הפחות, כמו הדברים האחרים. באמת צריך להיות יותר כמובן.
גם מצד. התשובה צריכה להתחיל מהקרבה ולא מהחוכמה?
לא. אבל איך משיגים את הקרבה? תשובה, מה העצה ללשוב בתשובה לטבע הישראלי? להתחיל להתחבק עם כל יהודי שהולך ברחוב? איך איזו קרבה יחוש? צריך להיות מזה שאדם מתעניין, שמבין מה קורות עמו ומה היה, זה באמת מחזק את זה. זאת אומרת, מתוך מאמץ מודע, מתחילים לחוש יותר ויותר גם את הקרבה, שהיא קיימת באמת. שלא, זה לא קיים, זה קיים. אבל צריך לחזק את זה, מכיוון שהדעת מוסחת לעניינים אחרים, שנדמים לאותו אדם, באותו מצב, נדמים לו יותר חשובים, יותר מעניינים. כמה יהודים, נניח, לא יודע מתי הרב כתב את זה, אבל היו כל מיני יהודים, דוברי רוסית או גרמנית או צרפתית, שהתאהבו בספרות של התרבות ההיא, ולקרוא ספר, רומנים, גיבורים, עלילה ורגשות, וזה היה להם חשוב, ולמר, מה תלמד משניות עכשיו, השתגע עכשיו, מה? עניינים סוגו. עולם שלם, עכשיו, זה בסדר, מותר לצרפתים ולגרמנים ולרוסים לכתוב רומנים, זה אין שום בעיה, זה לא נגדם. אבל למה עניינים של יהודי... עניינים שלו לא מרמתקים אותו, לא טעימים לו גם כן. אז שוב, בסדר, הוא יכול למצוא מה שמתאים לו. יכול ללמוד אגדה, יכול ללמוד הלכה, יכול ללמוד עניין כזה או עניין אחר, זה משהו אחר. אבל יחפש לעצמו את מה שמתאים לו, מה שתואם את טעמו. אבל בזה לפחות הוא צריך לטעום את הטעם. ומבחינה זאת, כן, הוא צריך יותר להיות יותר קרוב לעמו, בהחלט. ואי אפשר לעשות את זה, אלא אם כן, מתעניינים בעם כמו שהוא, כתופעה היסטורית, תרבותית, רוחנית, כן. זה דבר מאוד חשוב. אני חושב שזה חסר לי הרבה, יהודים בעולם אין מה לדבר, זה ברור, שבארצות אחרות, לצערנו הגדול, יש רק מעט יהודים שבאמת מתוודעים לתולדות עמם, לספרותה, לספרות היהודית על גווניה, תורנית ואחרת, והכל, מעט, מעט מודעי, אבל אני חושב אפילו בארץ זה לא מספיק. זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק מרגש, אני לא יודע, אני לא מאשים עכשיו את אף אחד, לא את המורים או לא את משרד החינוך, את תוכניות הלימודים או לא את התלמידים. מה צריך להיות משותף? איך תולדות ישראל וספרות ישראל הם הופכים להיות חשובים, חיוניים, שירתקו את האדם, מישראל כמובן, כן? קודם כל. שהוא יוכל להזדהות עם זה, שיחיה את זה, שזה יהיה אכפת לו. אני חושש שזה מעט מדי קיים. מעט מדי. ולא, ואני חושב שיש לזה הרבה תוצאות לא רצויות. גם בחינוך הממלכתי ואפילו בחינוך הממלכתי דתי, שלכאורה יותר חזק קצת בזה, אבל גם בלימוד התנ"ך, גם בחינוך הממלכתי זה הפך לי. אני לא יודע, אני לא מכיר כל כך את תוכניות הלימוד של היום, אני לא יכול, אז הנה יש פה אנשים שמכירים יותר מקרוב, כן, מההוויה היומיומית אולי, אבל זה יותר מדי מקצועי, יותר מדי מרוחק, פחות קרבה ממש. מה?
הלוואי שהיה מרוחק.
לא.
הלוואי שהיה מרוחק.
זה קרוב מדי? מה? למה אתה מתכוון? אני לא יודע למה אתה מתכוון.
קוראת המקרא למיניה?
נו, זה לא מרוחק. זה באמת ביקורת להגיד, הם התנהגו ככה, התנהגו ככה, את הפרק הזה ערכו, שלושה ערכים.
והלוואי שהיה טכני, ככה. לא רק טכני, מאוד מרוחק.
גם טכני וגם. אני אומר, אני לא הרגשתי את זה כשאני הייתי תלמיד, אמנם זה היה לפני הרבה שנים, מאוד הרבה, כן, יחסית עליכם בוודאי. בשבילי זה היה התנ"ך בכללותו, כל התנ"ך כולו קראתי, בלי קשר לשיעורים, וחוץ מזה שהשיעורים שהיו, זה פשוט היה, לא ישנתי לילות מיוזמתי, זה לא היה, אף אחד לא הכריח אותי, יכולתי להוציא ציונים מעולים גם בלי זה. זה לא היה בשביל ציון. פשוט זה ריגש אותי וריתק אותי, הכל ביחד. היופי הספרותי והעלילה והתחכום והעומק והעוצמה של הביטוי. וכמובן שזה שלי, כן, שלא אני כתבתי כמובן, אבל בכל אופן שייך למשפחה. זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, בלתי רגילה. גם בשביל המורים שלי זו הייתה חוויה בלתי רגילה, שזה היה כל כך חשוב לי. וכן, אז אני, בסדר, אבל זה... אולי בגלל... העמדה שלי האישית, אז. אבל אני חושש מאוד שאצל הרבה תלמידים זה נמצא בירקתיים של הנשמה ושל המוח ושל הרצון. לא כל כך מתייחסים לזה. באמת באותה התרגשות ובאותה קרבת נפש שצריכה להיות. עוד לפני ההכרה במחויבות, שזה גם מאוד חשוב. ואני לא יודע מי כאן, לא יודע אם בכלל יש פה אשמה של מישהו, ואם יש, במי לתלות את האשם, ומה לעשות, אני לא יודע, אני לא מורה, ואני לא יכול לדעת, להגיד לך, אבל אני חושב שיש לזה הרבה תוצאות לא טובות. גם בחינוך הממלכתי שהיה אמור בכל אופן לתת, ויש אפילו אנשים שלמדו פעם, אמרו, אנחנו למדנו בעל פה את שירת דבורה, ואת יודעים, קצת זה מרגש, אני לא יודע עד מה, לא יודע עד כמה, לא יודע מה זה משפיע עליהם עד כדי כך, אבל בכל אופן, משהו מרגש אותם. ואני לא יודע מה קורה היום בדיוק, אבל גם בחינוך הממלכתי דתי וגם בחינוכים עוד נוספים, עד כמה הדברים האלה באמת יש להם עוצמה וטעם וחיוניות. טוב, אבל זה אני אומר אגב אורך, לא בשביל לפתור את הבעיה, אני לא יודע איך פותרים אותה. וחוזרת מתיקות התורה להתחיל להיגלות. זה סוג של גילוי, צריך גם לדעת. כל סוג של מתיקות, של התרגשות, זה כמו התגלות. כמו התגלות, משהו שמאיר. כי יש איזו שגרה, איזו אפרוריות, רגילה. פתאום, אדם, מכל דבר שאדם מתרגש. מלראות קרוב משפחה, או ידיד, או, 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 או לא יודע מה, ציפור, כל אחד מ... זה נותן צבע, זה מאיר את המציאות שלו, כמו התגלות. ואם מעמיקים בזה, אז זה הופך להיות יותר משמעותי, לא רק מקרה שחולף, יותר משמעותי ויותר עמוק ויותר חזק. וממילא המשקל והערך של זה בחיים שלו, לעיצוב החיים, הדרך, וזה יותר גדול, זה דבר מאוד חשוב, גם כן. ואם זה בא מהקודש, אם זה בא מתוך דברי תורה, זה באמת, באמת דבר בעל חשיבות עליונה. מי שזוכה וכך מתחבר לבד, או שיש לו מורה כל כך טוב, או שיש, זו זכות גדולה. להתרגש ממשהו בכלל, ובוודאי בדברי תורה, בעניינים רוחניים, בעניינים קדושים, לשמוח בזה. חשוב לרצות בכך לפחות. חשוב לרצות בכך. לא לזנוח, לא להתייאש, לא להתרחק בזה. טוב, אם יש לכם עוד משהו להעיר בעניינים האלה.
איך זה נהיה מיד? מה כאן את הקטע?
מתינת הדעת היא משנה את היחס.
כאילו אני אומר, מרגיש כמה שאני קרוב, תדעת שאני קרוב, אני נהיה באמת קרוב.
עוד לא מרגיש ואני רוצה להיות, אני נותן את הדעת על כך, כן. זה משנה את היחס, זה משנה את המשקל, ממילא זה גורר אחריו. גם אור חוזר. סעיפי. הצער הפנימי של חסרון ההשלמה של השם.
על חסרון ההשלמה.
הצער הפנימי על חסרון, נכון, סליחה. על חסרון ההשלמה של הנשמה במעשים, בידיעות. ובדיות, בייחוד בקניין התורה, הם יסורי הגיהנום המתגברים, שהם באים מהפיכת הפנים של הקדוש ברוך הוא מלהאיר על הנשמה, בהופעה תדירית, לפי אותה עמידה שהחסירה את קניינה הרוחני, שכל בקור החיים בו תלוי, הוא קניין התורה. כאן הרב בעצם רומז על שני דברים יסודיים ביותר. ש... שני מקורות הקדושה, הנשמה הנבראית, זה המקור הראשון. עוד במעשה בראשית. נברא האדם, כלומר נבראית הנשמה. כן. ויפח בו נשמת חיים. והמקור השני זו נתינת התורה. קדושה שמתגלה לכלל העם, שיש בה כלול הכל. מעשים, ידיעות ודעות. אלה שני היסודות שצריכים להתחבר זה עם זה. הם לא עומדים לבדה. הנשמה והתורה. נשמת האדם זה בתוכו. זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נקרא לזה בשפה הפילוסופית, זה הקשר האימננטי, הפנימי העצמי עם הבורא. לכן אדם מוצא למלכים. התורה מופיעה מבחוץ, מחוץ לאדם, אל האדם אמנם, אבל לא מתוכו. זה הקשר עם המקור הטרנסצנדנטי, כמעט האימננטי העצמי הפנימי, טרנסצנדנטי שהוא מעבר והוא. אלה שני הצדדים, שני היסודות שכולנו חיים איתם ובתוכם ועמהם ולא יכולים בלעדיהם. אנחנו לא יכולים בלי הצד העצמי הפנימי שלנו, כמובן, כן. ואנחנו לא יכולים מבלי, וכל החושים שלנו מכוונים לכך, וכל מה שבא אלינו מבחוץ. אנחנו מאבדים את הרשמים האלה, מפרשים אותם, מעקלים אותם, אבל זה בא מבחוץ. זה נכון ברמה הפיזיולוגית, זה נכון ברמה הרוחנית, זה נכון גם ברמת הנשמה. אם יש שיבוש בקשר שבין השניים, זה גורם צער. זה כמו שצער הגוף, אם מונעים ממנו מזון, אומר, יש לך גוף, מה אתה צריך מזון? הלו כבר הכל כבר אצלך. בשר, דם, הכל, הכל יש לך. בשביל מה אתה צריך עוד? אז הצער של הרעב יכול להגיע עד לשיגעון. כן, יש מצב כזה שגם ההלכה מתייחסת, שאדם שלא אכל הרבה, שהוא נורא, אחזו בולמוס. ואם החזור בולמוס כבר אפשר לו שיכול לאכול מה שלא יהיה, הוא בלבד שיחזור להיות שפוי. אז זה נכון כמובן גם בצד הרוחני. אולי אדם פחות מרגיש את זה מיד, זה לא כמו צער הרעב הגופני, אבל אומר הרב, אלו ייסורי גיהנום שמתגברים. אם אין השלמה, כלומר, אם הקדושה של הנשמה לא מושלמת, לא משלימים אותה הידיעות, המעשים והדעות שבאים, שהם המזון שבא מהמקור שמחוץ לה. אבל זה מותאם, זה מכוון אליה, זה מותאם לה. ואם לא, אז נוצר המצב הזה של המצוקה. מצוקת הנשמה ומצוקת הרוח, ובייחוד בקניין התורה. קניין התורה זה הקשר שיש בו כמה רבדים גם, קשר עם התורה. כמובן, קודם כל, זה קשר של צריכה, לצרוך דברי תורה, כן? להיות בקשר עם דברי תורה מכל הסוגים, זה לא מספיק. קניין בא מלשון כן, כמו כן ציפור. ציפור היא לא רק צורכת, היא טובה, היא מעצבת. זאת אומרת, לימוד התורה המעמיק הוא לא רק לשנן ולזכור מה שאדם למד, אלא להתחדש בתורה, שמתוך הדברים האלה מתחדשים הדברים, יגדיל תורה וידיר. איך אפשר להגדיל תורה? יש לה כך וכך אותיות, וכך וכך מילים. כן? היגדיל תורה במובן של הצירופים, איך מצטרפים הדברים, כמו בקן שהזרדים השונים והעלים והכל מצטרף לאיזו יצירה של אותה ציפור. אז גם כך, גם המילה קין שאומרת חווה קניתי איש, איך קונים? קונים על ידי איזה סוג מיוחד של קשר. זה באמת הקניין היסודי. קונים על ידי יצירה. גניבה היא לא קניין, זה גזר. היום אנחנו רגילים לקניין חליפים כבר, שאנחנו יוצרים משהו, משלמים לנו בכסף, זה מה, זה מין דבר מתווך, ובו אנחנו משלמים על, על מה, אבל, אבל זה תוצאה, צריך לזכור. הכסף, אם בא ביושר כמובן, הוא תוצאה של יצירה שלנו, שאנחנו עשינו משהו, של השקעת הכישרון שלנו, הרצון שלנו, והרגש שלנו, והאישיות שלנו, במשהו, באיזה סוג של עבודה. ובזה אנחנו יכולים לקנות, גם אם זה תהליך יותר מורכב מפעם. והקניין היסודי הראשוני זה מה שאדם יצר ממש. גם בתורה, מלבד עצם זה שאדם צורך את זה, יש לו קשר ראשוני, זה לא מספיק. זה לא מספיק. קניין תורה זה שהדברים הם, הם נעשים חלק ממנו, זה הוא בונה מהם, כן, הוא יוצר, הם נעשים דבר שלו. כן, כמו שנאמר על תלמיד חכם, תורה דילי, התורה היא שלו. היא לא נשארת תורה והוא הלומד שלו. לא, זה נעשה תורה שלו. זה הקניין. ונשמה צריכה את זה, היא צריכה את שני הדברים. א', היא צריכה קשר ראשוני, בסיסי, אבל מעבר לכך, להתחדשות בתורה, לחיוניות, לתביעת הרשמים לכלל מעשים, ידיעות ודיות, שזה כבר עניין אנושי. התורה היא התשתית שממנה אפשר להסיק, וצריך להסיק, באיזה אופן? באופן של לימוד. זה חוכמת התורה. להסיק מהם המעשים הנכונים, מהן הידיעות הנחוצות, מה הדיות הראויות. זה קניין תורה, זה נקרא קניין תורה. לא די רק לזכור ולשנן. אדם הוא לא מכונת צילום. או היום מחשב, מה שהכנסת זה מה שיש. לא, לא מספיק. עיקר האדם זה שהוא נבון, זה שמתוך מה שהוא לומד נוצרים דברים. וזה יגדיל תורה וידי. על כן הצער הפנימי על חסרון ההשלמה של הנשמה במעשים וידיעות ובדיות, בייחוד בקניין התורה, הם הצער הזה יסורי הגיהנום המתגברים, שהם באים מהפיכת הפנים. כאן הוא מפרש מה זה הפיכת הפנים של הקדוש ברוך הוא, מלהעיר על הנשמה, הסתר פנים. אדם הופך, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו, פניו מהירים, אז כמו פני אדם שמהירים אלינו, אנחנו קוראים על פניו את רגשותיו, את רצונו, את... ואנחנו יוצרים דו-שיח איתו. אנחנו מתחיים ממנו, ואנחנו מגיבים על משהו, ואם הוא הפך את פניו. אנחנו לא יודעים. אנחנו תוהים. המרחק הזה, העלבון הזה, של הפיכת הפנים, של הפניית הגב, כמו שאומרים היום, כן? זה ייסורים, ייסורי נשמה. ייסורי נשמה ומצוקה נשמתית. זה ממש ייסורי גיהנום. בדידות וחוסר ערך וחוסר משמעות של קיום. אז זה מלהאיר, הפיכת הפנים מלהאיר על הנשמה בהופעה תדירית. אלא רק מפעם לפעם. לא באופן תדיר שאדם עוסק בתורה תדיר. זה אצלו דבר הרגיל. וכל זה קורה לפי אותה עמידה שהחסירה הנשמה הזאת את קניינה הרוחני. שכל מקור החיים בו תלוי הוא קניין התורה. מקור החיים, כמו שאמרנו באופן פיזיולוגי, חיי הגוף תלויים במזון שבא מבחוץ, והגוף כבר מעכל אותו לפי מה שהגוף הזה. ולכן יש אדם שטעמו הוא כזה, טעמו אחר, אבל הוא מעכל את כך גם מבחינת הנשמה. הידע, הידיעות והציוויים והדעות והסיפורים שיש בה, הכל הוא מזון לנשמה, ומזה הנשמה טובה את חייה, את קינה, את מקום אחיזתה, כלומר את משמעות קיומה, את ערך קיומה, את יכולתה גם לחיות ולהחיות. ואם זה נעשה באופן משובה, באופן שהוא לא תדיר, אלא רק מפעם לפעם, עד שכבר אפסו הכוחות, אז זה באמת ייסורים קשים. ייסורי גיהנום. ייסורי גיהנום ככלל, ייסורים רוחניים הם כידוע, לא ייסורי דווקא, זה לא ייסורים רוחניים. על כן, קודם כל, חז"ל אמרו שיסורים של עולם הבא זה שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כלומר, על כל אחד יש איזו חופה של רוחניות, של כל הדברים הטובים שהוא עשה. ואחד מסתכל ואומר, למה אני לא עשיתי כך? היו לי גם הזדמנויות, ונכווה, זאת אומרת, נכווה מבושה. אבל אז אמרו, יש רק סוג אחד של אנשים שהם לא מתביישים. כן, אמרו, אז פנים לגינו, אז זה פנים שלא יכפת להם. טוב, בשבילם צריך לראות גינו ממש. כן, הם לא מספיק מוסריים כדי להתבייש ולסבול מזה שהם לא היו מספיק טובים. כן, גם אז פנים. אז פנים לגינו. גינום כמובן זה גם כן סוג של מראים לאדם, אני לא יודע לפרש עלו. עין לא ראתה אלוהים זולתך, אני לא במעמד, ודאי לא במעמד של נביאים. אבל מראים לאדם את כל החסרונות שלו, והוא סובל אותם. ככה אנחנו מוגנים בחיים הרגילים על ידי שכחה. תכונת השכחה מגינה עלינו, אנחנו לא רוצים לזכור, אנחנו, הפסיכולוגים, אנחנו מדחיקים דברים לתוך התת מודע, לתוך המרתף, שמים מה שלא נוח, שמים במרתף. וממשיכים. אבל יש מציאות שהמרתף נפתח. צריך להתמודד. לא רק עם זה שאחרים יכלו להיות יותר טובים ממך, ואז אתה, למה אתה לא כך? אלא גם עם מה שאתה לא היית בסדר. ומן הסתם, אם זה אז פנים, אז יש הרבה דברים שלא היה בסדר. אז הוא הרוויח גיהנום גדול. טוב, זהו, כאן נסיים היום.